אז שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש, והפעם בניחוח בינלאומי, אם תרצו אירופי, הבחירות בגרמניה. לפני בערך חודשיים התקיימו בגרמניה בחירות כלליות, ואלה היו בחירות קצת שונות ממה שהתרגלנו לקבל מהפוליטיקה הגרמנית בשני העשורים האחרונים, מהסיבה הפשוטה שאלה היו בחירות בסימן סיום כהונותיה המאוד מאוד ארוכות של אנגלה מרקל, כן, 16 שנים כקנצלרית. זאת אומרת, היה ברור שהבחירות הן בסימן בחירת יורשה של מרקל, קנצלרית הברזל של אירופה, המנהיגה הבלתי מעוררת של האיחוד האירופי וכן הלאה. ואכן הבחירות היו מעניינות, וכפי שיספר לנו בן השיח שלנו יואב לוי, ישראלי בן 40 פלוס שמתגורר בלייפציג, שזו גרמניה מזרחית, בשמונה שנים האחרונות, ממה שאנחנו מבינים גם הקואליציה שעומדת לקום, או שבעצם כבר סוכמה, והממשלה שתוקם בעוד משהו כמו שבוע, 10 ימים, תהיה לראשונה אחרי עשרות שנים קואליציה שתורכב משלוש מפלגות. אנחנו נשמע על זה מיואב. יואב, כאמור, הוא ישראלי שמתגורר בגרמניה, בחלק המזרחי. הוא נולד ברחובות ועבר לגור בלייפציג לפני 8 שנים. הוא בעל אזרחות כפולה, ככה שהוא גם דובר את השפה, והוא מכיר את גרמניה מבפנים. לא רבים מכירים את יואב לוי, אני מניח שיש לו לא מעט עוקבים בטוויטר, אבל בשנה וחצי האחרונות, במהלך הקמפיין הפוליטי לקראת הבחירות בגרמניה, רבים מאיתנו עקבו אחרי היוזר שנקרא גרמניה בוחרת, שהוא ריכז הרבה מאוד ציוצים וקישורים לכתבות בעניין הבחירות בגרמניה. מי שעמד מאחורי היוזר הזה הוא יואב לוי, שאיתו אנחנו הולכים לשוחח. היוזר הזה, בעצם גרמניה בוחרת ויואב לוי, נתנו לנו הרבה מאוד זוויות מחשבה והערות בעין, ובעיקר באלף, לגבי מה קורה שם, מה מהות הבחירות האלה, מי מתמודד, מה המגמות, לאן זה הולך, ומה הולך להיות בגרמניה של אחרי עידן מרקל. בסוף הפרק, משהו שמתקשר באופן מקרי, ואולי לא לגמרי מקרי עם גרמניה, עם גרמניה אחרת, עם גרמניה של לפני 85 שנה, גרמניה של גרמניה הנאצית, המשחקים האולימפיים בברלין 1936, וסיפורו של האתלט המופלא, אולי הגדול בהיסטוריה, ג'סי אווינס. 1936, בכלל שנות ה-30 בארצות הברית היו עדיין רחוקים מהמקום שבו אנחנו עומדים היום, ולהיות שחור, גם אם אתה אתלט על, באמריקה של אז, לא היה משהו להתפאר בו יותר מדי, ובכל זאת ג'סי אורנס לחד ויצית את דמיונם של מיליונים, מה שלא עזר לו כשהוא חזר עטור תהילה ליבשת החדשה, לארצות הברית, לא קיבלו אותו שם בספר פנים יפות מדי, מכל מיני סיבות. אז ארז שץ בפינת הספורט הבינלאומי, הספורט שמשולב עם היסטוריה, יספר לנו את סיפורה המופלא וגם טיפה עצוב, נראה, תקשיבו, נחליט ביחד אם הוא עצוב או מעורר תקווה של ג'סי אורנס, אבל זה בסוף. אז לפני שנעבור ליואב לוי, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, ואתם גם מוזמנים לכתוב לי מה שתרצו. ליוזר שלי, למייל שלי בג'ימייל, זה פולק, polack.tuvi, בג'ימייל, ואני אשמח לשמוע מכם. אז סיילנט רגרשן ונעבור ליואב. וכאמור וכמובטח, ואחרי עיכוב של כמה שבועות, יואב הוא אדם עסוק, וגם היה עסוק, כי אתם יודעים, הבחירות בגרמניה הסתיימו לפני משהו כמו חודשיים, אז סוף סוף הוא התפנה אלינו, בדיוק, ממש במקרה, אולי לא במקרה, כשעומדת לקום ממשלה חדשה. אז קודם כל, בוקר טוב יואב, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך טובי?
אני בסדר, אני שמח שזכרת את הפנייה שלי, קיבלתי המלצה מהרבה מאוד חבר'ה בטוויטר, דבר עם יואב לוי, הוא ספץ, הוא עוקב, הוא יודע בדיוק מי נגד מי בפוליטיקה הגרמנית, ואתה יודע, אנחנו שומעים בארץ, יש לנו המון המון ידע על מה שקורה בארצות הברית, דמוקרטים, רפובליקנים, נסיבת התה, טראמפ, ביידן וכו' וכו', ואנחנו קצת שומעים, אתה יודע, את אנגליה, משטר פרלמנטרי והכל, בימן הזה נורא מסובך, לפחות למי שלא חי בתוך הסיפור הזה. אז אנחנו התרגלנו שהייתה לנו, לעולם, לאירופה, קנצלרית ברזל, מישהי שמסעה בנטל הזה, כמה זה? 15 שנה? 14 שנה?
16.
16 שנים, 16 שנים. אמרו שעכשיו ראיתי איזו ידיעה שאם הם לא יצליחו להקים ממשלה בחודש הקרוב, היא תהיה הקנצלרית בעלת הוותק הארוך ביותר בהיסטוריה של גרמניה.
ב-17 בדצמבר, אם היא תגיע עד ה-17 לדצמבר.
יפה, אז כנראה זה לא יגיע לשם. אז הנה, אחרי חודשיים של מסעים ומתנים והלוך וחזור, עומדת לקום ממשלה, אז בוא תספר לנו איזה ממשלה תקום, מי מרכיב אותה, ובעצם מה המאפיינים של אלה שהולכים להרכיב אותה. קצת פוליטיקה גרמנית, יואב לוי, דבר.
אוקיי, אז קודם כל, ממשלה שהולכת לקום, כנראה בשביעי או בשמיני בדצמבר, תהיה הצבעה. זו ממשלה לראשונה מזה 50-60 שנה, שהיא עם יותר משתי מפלגות. זה נקראת ממשלת רמזור, שבעצם צבעי הרמזור הם הצבעים שמייצגים את המפלגות, ה-SPD, הסוציאל דמוקרטים הם אדומים, ירוקים, וה-FDP, שזה הליברלים, הם הצהובים. והרבה אנשים היו מאוד סקפטיים לגבי האפשרות של שלוש המפלגות האלה להשיג הסכם קואליציוני, בטח לא יחסית מהר, חודשיים זה נחשב די מהר, הבחירות הקודמות לקח למרקל חצי שנה להקים ממשלה.
כן, אבל זה היה יותר קל כי היא כבר כיהנה, זאת אומרת, זו הייתה ממשלת המשך לממשלה הקודמת שלה.
נכון, אבל זה היה אחרי שכבר הסוציאל דמוקרטים הודיעו שהם עוברים לאופוזיציה, ולא ישבו איתה, ובסוף הם שוכנעו לחזור. בסופו של דבר, המפלגות סיימו מסע ומתן אינטנסיבי של חודש וחצי בערך, עם הסכמות לרוב, בניגוד לציפיות, כל שלוש המפלגות בעצם כמעט לא ויתרו על אף הבטחה עיקרית שלהם מהבחירות. למשל, הסוציאל דמוקרטים, הם הבטיחו, הבטחות העיקריות שלהם היו שכר המינימום להעלות אותו ל-12 יורו, וזה כנראה הולך לקרות, פנסיות יציבות, דיור, ה-SPD, ארבע הבטחות העיקריות שלהם היו שכר מינימום 12 יורו, וזה הולך לקרות בשנה הבאה, פנסיות יציבות, דיור, בנייה של 400 אלף דירות בשנה, ומשבר האקלים, בכל הנושאים האלה הממשלה הולכת...
שזה יותר, אני מניח, ההשפעה של הירוקים?
כן, למרות שגם הסוציאל דמוקרטים, המצע האקלים שלהם היה לא רחוק משל הירוקים.
זה בכלל משהו שהוא נוכח בגרמניה, נדמה לי קצת יותר מאשר, לא מדבר כרגע על צפון אירופה, שהם כאילו מובילים את העניין. גרמניה יש לה אג'נדה ירוקה משמעותית, אם אני זוכר נכון. או שתקן אותי.
כן, נכון, מפלגת הירוקים בבחירות הקודמות היא קיבלה אחוז חד ספרתי, 9% נדמה לי, וכרגע היא הגדילה את כוחה, כמעט הכפילה את כוחה, בכל המפלגות, גם ברמה של הסטייטס, ברמה של מדינות המחוז, הירוקים הם הפכו לכוח משמעותי, יש סיכוי טוב שזה מה שבעצם הביא לכך שהמצע של הסוציאל דמוקרטים ושל השמאל יהיה גם יותר ירוק. אז גם הירוקים, אגב, ההבטחות שלהם, הם הקימו משרד ממשלתי חדש, הם קיבלו עכשיו לידיהם משרד על לאקלים וכלכלה, קיבלו לידיהם את המשרד להגנת הסביבה, והליברלים, שהמצע שלהם היה די הפוך מהירוקים, גם הם קיבלו את משרד האוצר, שזה הייתה הבטחת בחירות עיקרית שלהם, הם הובטח להם שלא תהיה העלאת מיסים, שאלוהים יודע איך הם יעשו את כל זה, אתה יודע, מעבר ל...
יעלו מיסים. כמו כולם מבטיחים וכולם צריכים להביא את הכסף מאיפה שם. ככה זה עובד.
אוקיי, אולי נחיה ונראה. אין העלאה של תשלומי ביטוח לאומי, אין הגדלת גירעון, יצטרכו למצוא דרכים מאוד יצירתיות לייצר כסף.
כן.
אז עם השלושת... עם ההבטחות העיקריות האלה, הם בעצם הגיעו להסכם קואליציוני, היה מסע ומתן אגב היה תחת סודיות, לא פורסמו שום פרטים כמעט לתקשורת, וזה בעצם סייע למסע ומתן להתקדם, כי תמיד כשדברים דולפים אז יש לחץ מבחוץ. יש לי חבר אגב שהיה חלק מהצוות מסע ומתן של ה-SPD, הוא אומר לי שהיה שם מסע ומתן קשוח מאוד, אבל עם אווירה טובה, עם המון רצון טוב של כל הצדדים.
לא יודע למה זה מזכיר לי את הממשלה שקמה פה, בלי כל כך הרבה סודיות, אבל גם, כנגד כל הסיכויים, עם מסע ומתן קשוח, אבל כולם מדווחים על איזושהי אווירה טובה, ואווירה של שינוי. אבל זה רק הייתה הערה קטנה מה שנקרא, למאזינים הקבועים שזוכרים שאני קצת מדי פעם פוזל גם פנימה. כן, אז אתה אומר שבעוד מה, שבוע, 10 ימים אמורה לקום הממשלה החדשה.
אמורה להיות הצבעה על הקאנצלר בעצם, בשביעי או בשמיני לדצמבר, אני לא יודע אם כבר סגור תאריך, אבל 10 ימים לפני שמרקל הייתה אמורה לשבור את השיא.
כן.
אגב, הכותרת של ההסכם הקואליציוני היא מר פורצ'ריט וגן, שזה להעז יותר פרוגרסיביות, יותר קדמה. זאת אומרת, זו ממשלה שמגדירה את עצמה עכשיו יותר פרוגרסיבית, זה פרפרזה על המשפט הידוע של וילי ברנט, מר דמוקרטי וגן, להעז יותר דמוקרטיה, שנכנס לתפקיד בסוף שנות ה-60, קרא להוריד את גיל ההצבעה ליותר מעורבות אזרחית, יותר השתתפות.
אגב, ראיתי גם לגבי גיל ההצבעה, איזה קטע מוזר, זה נכון שהולכים להעביר את גיל ההצבעה ל-16?
אז כן, בדיוק.
זה מדהים.
בפרטים של ההסכם הקואליציוני אפשר לראות שזה באמת ממשלה שהיא לפחות לכאורה יותר פרוגרסיבית ודמוקרטית. אז קודם כל הם סיכמו הורדת גיל הבחירה ל-16, לגליזציה של קנאביס, אזרחות כפולה שהייתה אסורה עד היום בגרמניה, זאת אומרת, במקרים מיוחדים כן, אבל תתאפשר לכולם.
תרומות וגם קיצור הפזם לבקשת אזרחות, למאגרים. שזה דרמטי, כי מדובר על מיליוני אנשים שמחכים לאפשרות הזאת בכלל, לאופציה הזאת בגרמניה.
זה דרמטי, ויש עוד כל מיני הקלות על מאגרים, תכף נגיע לזה אולי, אבל בנוסף יש עוד דברים שהם הולכים לבטל את האיסור על להט"בים לתרום דם, הם הולכים לבטל, יש מה שנקרא סעיף 290A, שאוסר היום בגרמניה על רופאים לספק מידע לגבי האפשרות לביצוע הפלות, זאת אומרת, זה חוקי לבצע הפלה בגרמניה, אבל זה אסור לפי חוק מצד הרופאים לספק מידע ולידע את המטופלות, אז זה הולך גם כן להתבטל, הולכים להקל על זוגות להט"בים להיות הורים מוכרים, זאת אומרת, באופן רשמי, אתה יודע, אמא אחת, אמא שנייה, לא כל מיני משחקים.
אז זה נדמה כמו, למרות שהמפלגת השלטון היא לא מוגדרת כמפלגת שמאל, זה נדמה שזה מן הליכה לכיוון שמאל באופן די ברור, לא? או שאני קצת טועה במונחים מבחינת המשמעות שלהם בגרמניה או באירופה.
הליברלים הם לא שמאל כלכלי.
זה ברור לגמרי, זה בשום מקום.
וביחד הסוציאל דמוקרטים הם מרכז שמאל נחשבים, הירוקים אולי טיפה יותר שמאלה.
בדיוק. אבל גם המרכיבים, יואב, המרכיבים שאנחנו מדברים עליהם, ההקלות למאגרים, הורדת הגיל, למרות שהורדת הגיל ברגע הראשון חשבתי שזה דווקא יביא ליותר כאלה שהם, לא יודע מה, קיצוניים, נאונאצים, או בנים, או ילדים של נאונאצים, זאת אומרת, אני לא פירשתי את זה ברגע הראשון, ואז קראתי עוד קצת, ואז ראיתי שהם בעצם מתייחסים ל... הורדת הגיל כמשהו שאולי יעלה את המודעות הירוקה, את המודעות למשבר האקלים, זאת אומרת, אז כנראה שאני קצת
מעורבות בדמוקרטיה, מעורבות אזרחית, מגיל צעיר יותר.
כן, אבל שאלה באיזה צד של הדמוקרטיה, כן.
תראה, העניין של הגירה שהזכרת, אז באמת יש שתי תפיסות שונות, אבל הם מצאו את המשותף, מה זאת אומרת? הירוקים והסוציאל דמוקרטיים הם יותר פרו הגירה, והליברלים הם סוג של פרו-הגירה מסיבות כלכליות.
כן, כוח עבודה.
כן, בדיוק.
ככה הטורקים הגיעו לגרמניה אחרי מלחמת העולם, זאת אומרת,
מישהו היה צריך
לשקם...
בדיוק, מה שהתחלת להגיד,
לשקם את המדינה הרוסה, הם הביאו מיליוני מאגרי עבודה, שבאיזשהו שלב נתקעו בין לבין, אי אפשר היה להוציא אותם, וגם לא כל כך ססו לתת, לפחות לדורות הבאים, את האזרחות, את הזכויות המלאות.
אז בעניין של הגירה, אז יש כמה דברים, קודם כל, קבלת האזרחות, זה אמור להתקצר מנדמה לי 8 שנים, ל-5 שנים.
כן, ראיתי.
עכשיו, חוץ מזה, למאגרים אמור להיות יותר קל להישאר בגרמניה, ואפילו לקבל קורס שפה ואינטגרציה, גם מי שבקשת הפליטות שלו סורבה לצורך העניין, אבל נשאר בגרמניה. יותר קל גם, אמור להיות יותר קל לקבל אישור עבודה גם למי שאין לו מעמד פליט. זאת אומרת, אתה יודע, גם ראש לשכת התעסוקה הגרמנית אמר לפני כמה חודשים בריאיון, שמבחינה כלכלית נטו, המשק הגרמני זקוק ל-400,000 מאגרים בשנה.
וואו.
כן.
כמה זה, מה היום של האוכלוסייה הגרמנית היום, זה סדר גודל מה, 85 מיליון אזרחים סדר גודל?
83 מיליון, כן.
לא הייתי רחוק. כל שנתיים אתה מוסיף מיליון, טוב, אתה יודע, יש גם תמותה ויש עוד דברים, אבל כן, זה דרמטי, וזה מנוגד לנרטיב האירופי הכללי, לא רק האירופי בעצם, העולמי, שלא כל כך סס, לקלוט מאגרים, בטח לא פליטים, אבל זה, 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 נדמה לי שזה מאוד אופייני לגרמניה, או שתקן אותי.
אופייני, תראה, ה-CDU למשל, המפלגה של מרקל, בעיקרון מרקל היא יותר שמאלה בתוך המפלגה.
כן.
אז ה-CDU הם לא בעד לקבל כל כך הרבה מהגרים, גם הרף שנקבע בממשלה הנוכחית של זאת שהסתיימה עכשיו, זאת שמסיימת, עומד על 220 אלף בשנה מקסימום. לא הגיעו לרף הזה, בשנים האחרונות זה 120, 130 אלף בשנה.
אז בעצם הממשלה החדשה אמורה לעודד את התהליך הזה.
אני לא יודע אם הם יחליטו לעודד, ה-400 אלף זה נתונים שראש לשכת התעסוקה סיפק, זה לא בהכרח אומר שהממשלה
הבנתי,
תהיה...
הבנתי, הבנתי. זה מה שצריך, זה לא בטוח שמה שהמפלגות של הקואליציה יאשרו, אוקיי.
נכון.
אבל זה עדיין, שנייה יואב, זה מעניין אותי, כי יש דיבייט שלם בעולם היום על תנועה של פליטים ותנועה של מהגרים, ותנועה של אוכלוסייה בכלל, מאזורים קשים יותר לאזורים שקל יותר לחיות בהם, או שיש בהם עבודה, שיש בהם מים, שיש בהם מזון, שיש בהם אפשרות לחינוך, ואתה רואה שלמשל צרפת אחרי סיפור צפון אפריקה מאוד אמביוולנטית היום לגבי מה שהיה אז ואיך היא מתנהלת עם זה היום, אתה רואה שבאנגליה הם פחות או יותר סוגרים את הגבולות, ובגרמניה עוד מימי סוף מלחמת העולם השנייה שהיו צריכים את המוני הטורקים שיבואו לבנות את המדינה, זה חלק מההוויה היומיומית שזה קצת... זה קצת חריק בשיח העולמי היום של מהגרים. ראינו מה שטראמפ עושה שם, עשה בארצות הברית עם הסיפור של המהגרים, ממש רצה לבנות חומות. זה שיח באמת עד כדי כך נפוץ ומקובל בגרמניה, כל הסיפור הזה של המהגרים וקליטת מהגרים ופליטים וכו'.
בסקרים שעשו לפני הבחירות האחרונות, לפני חודשיים, אז נושא ההגירה היה מקום שביעי, בתוך רשימת נושאים שרלוונטיים לבוחרים.
זה הרבה או מעט?
זה פחות, בוא נגיד שב-2017 זה היה מקום ראשון או שני.
הבנתי, זאת אומרת זה קצת ירד מהכותרות.
כן, תראה, כשמרקל פתחה את השערים, אז זה עודד בעקיפין את הימין הקיצוני להתרומם ולהתחזק, ואנשים, אתה יודע, כל דבר קטן היה קל מאוד באופן פופוליסטי לגייס אנשים נגד, אז הנושא היה על השיח. ה-AfD, אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגה שאת כל הרוב ההצלחה שלה היא בעצם על הנושא הזה, היא ירדה בבחירות האחרונות עכשיו בכ-20%, מ-12.6 ל-10.2, איבדה...
שזאת מפלגת ימין בעצם.
אלטרנטיבה לגרמניה זה מפלגת ימין קיצוני.
בדיוק, זאת אומרת, אני אומר, התוצאות של הבחירות האלה והממשלה שהולכת לקום, זה חתיכת מכה לימין הקיצוני הגרמני, אם אני קורא את זה נכון.
מכה, הם עדיין דו ספרתיים, 10% זה לא מעט, אבל הם עכשיו בבחירות האלה הם גם הם רצו הרבה על הנושא של הקורונה, נגד ההגבלות של הקורונה. בתחילת משבר הקורונה, אגב, היית שומע שם דעות שונות בתוך המפלגה, עד שהם עשו ועידה והסכימו על קו אחד, שימו את מרקל שהיא משאירה את הגבולות פתוחים, אחר כך שהיא סגרה, אז ישימו אותה שהיא סוגרת.
עם גרביים, ישנת עם גרביים, ישנת בלי גרביים.
למה אין לך כובע?
בדיוק. אז אתה אומר שזה נוכח, אבל זה קצת פחות מאשר היה בשיא התופעה של הפליטות לפחות לפני כמה שנים. הסיפור של ההגירה, סיפור של ההתעסקות עם ההגירה.
כן, זה נוכח. תראה, במזרח גרמניה זה יותר נוכח. במקומות שיש פחות מהגרים זה יותר, אנשים יותר ביקורתיים כלפי זה דווקא.
אוקיי.
במערב גרמניה המפלגה הזאת כבר באמת ירדה לאחוזים בודדים, בערים גדולות, קלן למשל, העיר השלישית בגודלה בגרמניה, ה-AfD קיבלו שם 2-3% נדמה לי, פה במזרח, אני גר בסקסוניה, ה-AfD הגיעו למעל 25%, 27% אפילו נדמה לי, זאת אומרת אחד מכל 4 אנשים, זה אחוזים מטורפים.
כן. כן. זה מזכיר לי גם כמה חלוקות מהמקום שבו אני חי, אבל נניח רגע להשוואות, כי לא יש, אתה יודע, יש הרי את הסיפור של אחוזי ההצבעה ותוצאות הבחירות בצפון תל אביב או בגוש דן, לעומת כשאתה מתרחק לכיוון הפריפריה והולך הלאה, כמובן מעבר לקו הירוק והכל, אבל באמת אלה השוואות מופרכות. אמרת מערב ומזרח, עד כמה הסיפור הזה, חוץ מאשר הקטע הגיאוגרפי, עד כמה הסיפור הזה של מה שהייתה מזרח גרמניה, מה שהייתה מערב גרמניה, עד כמה הוא עדיין נוכח בשיח הגרמני, בפוליטיקה הגרמנית? לא חשבתי לדבר על זה, אבל פתאום אמרת מערב ומזרח, ואמרת שיש שוני דרמטי באחוזי הצבעה. האם זה קשור עדיין לחלוקה ההיסטורית, או שזה רק חלוקה גיאוגרפית היום?
משמעית כן, לתפיסתי.
כן.
תראה, זה בסך הכל האיחודה לפני 30 שנה, 31 שנים.
89, נכון? זה 32 שנה, כן.
כן, וזה לא היה איחוד, בתפיסה המזרח גרמנית, זה לא היה איחוד של מזרח ומערב, אלא זה היה צירוף של המזרח למערב, כגוף פחות
כן.
משמעותי.
טוב, כלכלית זה היה המצב שלהם.
כלכלית זה המצב שלהם, במיוחד אחרי האיחוד.
כן.
גם אחרי האיחוד.
כן. אני זוכר את, את מיליון המנופים, כשהגענו אחרי נפילת החומה, כל הבום הגדול של הבנייה, זה היה מחזה בלתי נתפס בגרמניה, לראות את ה... בכל מקום בנו ובנו ובנו ובנו, זה פשוט באמת מראה שקשה לתפוס. כן.
כן. אז אם בהתחלה בשנים הראשונות הכוח הפוליטי החזק במזרח היה מפלגת השמאל הרדיקלית, ה-PDS, שאחר כך הפכו גם ללינקה, הם בעצם ממשיכת דרכה של ה-SED, מפלגת השלטון במזרח גרמניה, בעיקר כי אנשים גם ראו במפלגה הזאת, כי המפלגה אנטי-ממסדית, מפלגת מחאה נגד הממסד, והם הרגישו מקופחים. ב3-4 שנים האחרונות, המפלגת הימין הקיצוני, ה-AfD, היא זאת שמושכת בעיקר את המצביעי מחאה האלה, גם בבחירות פה בסקסוניה ובברנדנבורג, ה-AfD משתמשת במשפט, בסיסמה, fall end the end, divende, זאת אומרת, להשלים את המהפך, מה שנקרא. ובאמת הם הרבה מאוד בוחרים עברו מהלינקה, השמאל הרדיקלי, עד ל-AfD, לימין הקיצוני, הרבה מאוד בוחרים, ובעיקר שתי המפלגות היותר דומיננטיות היום במזרח, הם הלינקה וה-AfD, מה שבמערב המפלגות האלה הרבה יותר חלשות, הרבה פחות צורך של אנשים להיות מצביעי מחאה.
הבנתי, וזה גם מקבל ביטוי במאפיינים הסוציו-אקונומיים של המצביעים, של התושבים, של הרוב באזורים השונים, מבחינת מערב ומזרח?
כן, ההכנסה במזרח יותר נמוכה. עד עכשיו, עד לפני שנה פלוס, היה מס ששילמו מערב גרמנים שאמור היה ללכת לפיתוח של המזרח, הוא בוטל ממש עכשיו. המחיה פה יותר זולה גם, אבל בהתאם במזרח. אבל כן, יש הבדלים ומורגשים. המזרח גרמני הממוצע, אני לא יכול להכליל, אבל מרגיש באמת יותר מקופח ביחס למערב גרמני.
זאת אומרת, הייחוד הזה הוא עדיין לא הושלם. זאת אומרת, יש עדיין, ממש רואים את ההבדלים בין אזורים שהיו בשליטה המערבית לאזורים שהיו בשליטה של מה שהיה שליטת ברית המועצות בזמנו.
כן, לא מזמן נסעתי אני גר בלייפציג, נסעתי לפרנקפורט במערב, והרגשתי שאני עובר בין מדינות ממש.
זה היה לעבור בין מדינות פעם, כן. אנחנו פשוט נוטים לשכוח.
כן.
זה קטע מאוד משונה, כי אני חושב שוב, אני לא מדבר בשם אף אחד, רק התחושה שלי, ואני עיתונאי מספיק שנים ועוקב, וזה מעניין אותי לא ברמה שלה, אני לא מבין את השפה, וכמובן לא את כל החלוקה הפנימית, אבל היום גרמניה נתפסת כגרמניה, גרמניה החדשה, גרמניה אחת, גרמניה שיש לה כל אחד, קאנצלרית דומיננטית מאוד, אולי המנהיגה הכי חשובה לא יודע מה, בדורות האחרונים, בוודאי באירופה, וממה שאתה מספר, המציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה, זאת אומרת, לא בטוח שיש ממש גרמניה אחת במובן הפנימי, כשאתה מדבר עם גרמני, הם מרגישים חלק מאותה אישות מדינתית, או שעדיין יש את החלוקה הזאת? בן אדם יגיד, אני מזרח גרמני ולא גרמני? זאת אומרת, יש דיבור כזה?
תראה, יש אנשים שיגידו גם אני סקסוני, מתוך גאווה לסקסוניה.
כן, טוב, בבריה וזה, כן, אני יכול להבין את זה, אבל עדיין. אתה יודע, יש גם את הביטוי פה, תל אביבי או צפוני או דרומי, אני יודע. אבל בגדול, אני אומר, ברמת ההשתייכות המדינתית, נקרא לזה ככה.
אני חושב שזה טבעי שהאיחוד הזה בעצם עדיין לא הושלם, בסך הכל אחרי 30 שנה, זה לא הרבה זמן. אני חושב שהמצב כן משתפר. מרקל, אגב, כשהיא נכנסה לתפקיד ב-2005.
והיא תוצר של מזרח גרמניה, צריך להזכיר.
כן, בתור ילדה המשפחה שלה עברה למזרח,
כן.
ידלה במזרח גרמניה, למדה פה בלייפציג אגב. אז אני חושב שהמצב השתפר, כאילו אחוזי האבטלה ב-2005 היו, אני חושב, פי שלוש ממה שהם עכשיו, בתקופת מרקל האבטלה מאוד ירדה. פשוט מאוד קל לעורר באופן פופוליסטי את התחושה הזאת של קיפוח, בכל פעם שמשהו שהוא לא טוב קורה, אז ישר יודעים כבר את מי להאשים. זה התעורר בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות הגעת הפליטים, או בעקבות ההחלטה להביא פליטים. אני לא אומר את זה באופן ביקורתי, אני מעריץ את ההחלטה הזאת, את מרקל ואת ההחלטה הזאת שלה.
כן, היא במידה רבה הלכה, לא בטוח שעם דעת הקהל, מצד אחד את דעת הקהל שלה, כי אני מניח שהגרמנים היו די חצויים בסיפור הזה, ומצד שני, היא גם הייתה סוג של הזרקור של אירופה, זאת אומרת, הרבה מאוד ממדינות באירופה, לא כולן, הסתכלו מה מרקל עושה, ופחות או יותר לא יכלו לפגר יותר מדי אחרי. אפילו שוודיה שנתקלה בהרבה מאוד קשיים. מרקל הייתה סוג של רמזור, זה פופולרי המילה הזאת, זאת אומרת, הם הסתכלו עליה וניסו לראות שהם לא עושים הפוך.
תראה, אני רק אתקן אותך, דעת הקהל בגרמניה ב-2015-16, כשבשיא של כל העניין, הייתה מאוד בעד, באחוזים מאוד גבוהים. הציבור היה מאוד מעורב, הייתה קבלת פנים מאוד נעימה בכל הערים, התארגנויות ויוזמות.
שלא בדומה לנניח קרואטיה ומקדוניה ויוון וכל מיני מקומות כאלה.
או ישראל, כן.
אז אוהב ישראל, בכלל לא בסיפור הזה. אל תדרוך לי, אתה יודע. אוקיי.
כן, אז בעיקרון, גם היה פה, אני זוכר פה בעיריית לייפציג, ב-2016, כשזה היה בשיא, העירייה הציבה תמונה ענקית על מבנה העירייה, עם תמונה של פליטים משנות המלחמה,
okay.
כדי להבהיר שאנחנו פה במצב, בסיטואציה היסטורית, ושצריך לקבל את הפליטים, וזה היה מאוד נחמד לראות את...
אתה אומר אחרי המלחמה, וזה הקפיץ לי מחשבה אחרת, ותמיד הרי ביחסים המיוחדים, ישראל, גרמניה וכו', יש את הקטע, הוא נכון לגבי כל העולם, אבל ישראל והיהודים הוא משהו אחר, אבל כל הזמן דובר על זה שגרמניה איכשהו נושאת, בנטל הזה של מלחמות העולם, בעיקר מלחמת העולם השנייה, לעשות יותר טוב ממה שאפשר היה לצפות שיעשו, יותר צדיקים מהאפיפיור, מה שנקרא. ונדמה היה שמרקל מובילה את הקו הזה. זה מורגש בתוך הכתמות, יש את הקטע של רגשות האשמה, והצורך לפצות, והצורך להשכיח, או לחפר על העוולות של תחילת המאה הקודמת, או החלק הראשון של המאה הקודמת בקטע הגרמני, או שזה כבר לא מורגש בהוויה הגרמנית. איך אתה מתרשם מזה?
אני מתרשם שזה חד משמעית העניין, שגם מי שלא מכיר בזה באופן מודע, אני חושב שזה יושב לכולם. אתה יודע, אחד הלקחים מהתקופה היא, זה לעודד, ללמד דמוקרטיה, לחנך לדמוקרטיה, חשיבה ביקורתית. הנושא הזה של קבלת הפליטים ב-2015-16, אני חושב שהרבה אנשים ראו את זה לא פיצוי על מה שקרה, אבל כאילו סוג של, ראו בזה באמת שליחות שגרמניה חייבת לבצע, ויש כאלה שעדיין רואים, זה הלך ונשחק מן הסתם, התפיסה הזאת בשנים האלה.
כן, גם השאלה איפה עובר הגבול, איפה אתה מתחיל להזיק לעצמך ובסוף גם להם, זאת אומרת, אתה לא יכול לקלוט את כולם, אתה לא יכול שכל סוריה תעבור לתוך גרמניה, צריך גם להבין את העניין הזה.
כן, אבל תשמע, גרמניה כן הגבילה בסופו של דבר את המספרים, גם היום לא כולם מקבלים מקלט, מספרים מוגדרים מראש עכשיו, 220 אלף בשנה, שזה בערך חצי ממה שהכלכלה הגרמנית כנראה צריכה בכלל.
אוקיי, אז תמי דן מרקל, עד כמה הוא באמת היה בעיני הגרמנים, בעיני מה שאתה רואה מסביב בהשפעה הפן אירופית, האיחוד האירופי, אירופה מול ארצות הברית, אירופה מול משברים גלובליים, אם זה מלחמות, אם זה איראן, אם זה משבר האקלים והכל. מרקל הייתה נורא נורא דומיננטית, ומורגש שזה טומי דן, זאת אומרת, אנשים, לא רוצה להגיד אבל, אבל מרגישים שיש איזושהי ודאות במעבר למה שנקרא לפייז הבא, לשלב הבא של חייהם.
זה נושא שהוא מאוד מדובר, אבל מי שעכשיו ייכנס למשרד הקנצלר, זה אולף שולץ, שהוא הסגן של מרקל.
כן, היה סגן של מרקל.
אמנם ממפלגה מתחרה, אבל הסגן שלה הוא נחשב די כמו, הוא באגף הימני בסוציאל דמוקרטים בעצם.
מרקליסט.
מרקליסט, מרכזיסט, כן. בקמפיין בחירות, בעימותים אגב, המועמד של הצדה הוא ארמין לאשט, תקף את אולף שולץ על מה שהממשלה עשתה. כי אמנם הוא מהצדה, אבל הוא לא היה בממשלה, אבל אולף שולץ, שהוא במפלגה מתחרה, הוא היה סגן של מרקל, זה היה קונסטלציה לא מוכרת כל כך.
כן.
אז כן, רואים בו, מרקל גם עושה מאמצים כדי שיראו את ההמשכיות הפוליטית שתורגש, תהיה נראות, היא לקחה את אולף שולץ איתה למפגש עם המנהיגים, מנהיגי המדינות ב-G8, אז אני חושב שזה מורגש, שהולכת להיות המשכיות, סוג של המשכיות פוליטית, עם שינוי לכיוון פרוגרסיבי יותר, כן, שבעיני זה מצוין.
כן, זה נראה, אני לא יודע, תמיד השיחה המוקדמת דיברנו קצת על הקטע של נאונאצים, של התופעות של הימין הקיצוני, של דברים שקורים ברחובות מול מהגרים, מול פליטים, זה יכול להיות חוליגנים, זה יכול להיות ממש תופעות שהן נאונאציות או כמעט נאציות. לממשלה החדשה יש סיכוי להקטין את זה, לשלוט בזה, או שבגלל החילופי שלטון ובגלל שתם התקופה יש מצב או יש סיכוי שדווקא הם ירימו ראש? איך אתה רואה את זה?
זו שאלה קשה. תראה, כל תסריט יכול להיות, קשה לדעת, אבל אני לא חושב שצפוי, אני לא מרגיש שצפוי איזשהו שינוי בנושא, זאת אומרת, הם קיימים ובמקומות מסוימים הם מתעוררים ומורגשים. אני חושב שהמאבק בהם הוא היה והוא יהיה חסר פשרות ברמה מסוימת, במגבלות המשפטיות או פוליטיות, אבל למשל את האלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני, כל מפלגות הבונדסטאג מחרימות, גם המפלגה הכי בימין, השמרנים, שאלו אותם את ראש ממשלת בווריה, יש סיכוי לשיתוף פעולה איתם? הוא אומר, אפילו לא קפה בהפסקת קפה איתם, כלום. ארמין לשט, מועמד הצדו לקנצלר, מכנה אותם נאצים, בלי לחשוב פעמיים בכלל. זאת אומרת, כולם מחרימים אותם, אין שום שיתוף פעולה, גם עכשיו לא צפוי במושב הקרוב שום שיתוף פעולה איתם. במדינה מסוימת, אגב, בטורינגיה לפני שנה וחצי, נבחר ראש ממשלה בתמיכת ה-AFD, והופעל המון לחץ, אחרי 3 ימים הוא התפטר, זאת אומרת, והציבור, אגב, בסקרים, העניש את המפלגה ששיתפה פעולה עם ה-AFD, זאת אומרת, גם החינוך לדמוקרטיה פה, אני חושב שהוא מורגש, הציבור יודע להניש את הפוליטיקאים שחוטאים.
כן, אני קצת תוהה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים שקשורים בהכחשת שואה ובסמלים נאציים ובהתנהגות נאצית, הם אסורים בגרמניה על פי חוק. אתה לא יכול להפגין אותם בראש חוצות, אתה תיעצר מן הסתם או יגבילו אותך. המפלגה הזאת, מה, היא הולכת ככה, מה, בין הטיפות, על איזשהו חבד דק של להיות כאלה, אבל בלי שאנחנו צועקים שאנחנו כאלה, איך הם מצליחים לנווט את זה?
תראה, כלפי חוץ, המפלגה מגדירה את עצמה פרו-ישראלית, פרו-יהודית, אתה לא תשמע אותם ב...
כן, אבל זה לא חייב להיות כלפי ישראל, זאת אומרת, הנאציזם או הימניות הקיצונית היא לאו דווקא בהקשר ישראלי או יהודי.
אתה לא תראה אותם בכנס מפלגתי מכחישים שואה וזה, אבל למשל דמות מאוד בכירה שם, ביורן הוקה, הוא ראש ה-AFD בטורינגיה, הוא אומר חד משמעית, הוא בעד לגליזציה של הכחשת שואה למשל. את אנדרטת השואה בברלין הוא כינה אנדרטת הבושה. הוא אומר שהבעיה היא שאנשים רואים בהיטלר רוע מוחלט. כל מיני דברים כאלה, אתה מזהה שם, יש שם אמירות אנטישמיות של פוליטיקאים, לא באופן רשמי, גם כי זה אסור וגם כי הם רוצים תדמית נקייה יותר. בפועל המפלגה מורכבת מהרבה מאוד אנטישמים ונאונאצים. יש את סוכנות ביון הפנים הגרמנית, המשרד להגנת החוקה, שממש בימים אלה נמצאת בהליך משפטי, כדי להגדיר את ה-AFD כולת כל המפלגה, כמקרה חשוד ב... אנטי חוקתיות קיצוניות ימנית, כדי בעצם לעקוב אחריה.
כן, אבל הם לא הוצאו מחוץ לחוק, זאת אומרת, הם עדיין לגיטימיים, עדיין אתה יכול ללכת לבחירות ולהצביע עבורם. תקשיב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה מתודית, נשמע קטע מעבר מוזיקלי, ואני רוצה לדבר איתך על עוד 2 עניינים, ושם פחות או יותר נסכם, לפחות עוד הפעם הבאה. אז עוד רגע. אוקיי, נשמנו, שתינו קצת. בהפסקה, אתה, יואב, אתה הזכרת את המעמד המיוחד שיש למפלגות בגרמניה. זאת אומרת, אני שאלתי האם, איך מפלגה שהיא נאו-נאצית בהווייתה, או ימין קיצוני מאוד, שרבים מחבריה, פחות או יותר, בלי להגיד שהם נאצים הם כאלה, איך זה שהם קיימות? אז אתה אמרת משהו על המעמד המיוחד שיש למפלגות בגרמניה. בוא תפתח את זה בכמה מילים.
כן, בחוקה הגרמנית בעצם המעמד של מפלגות הוא מאוד גבוה, יש את הפרטיינגזץ, חוק המפלגות, הוא נועד בעצם כדי להגן על מפלגות מצד עריצות, כמו למשל בעבר שהמפלגה הנאצית הוציאה את כל המפלגות מחוץ לחוק, אז המעמד של מפלגות הוא בעצם בלתי ניתן לערעור, אתה לא יכול להפלות אותם בשום מקרה, ואתה לא יכול גם להוציא אותם מחוץ לחוק, חוץ מגוף אחד שזה בסמכותו, שזה בית המשפט לחוקה בקרלסרואה, כבר עשו את זה בעבר פעמיים אגב, הוציאו שתי מפלגות מחוץ לחוק, היו ניסיונות להוציא את המפלגה, מפלגת NPD, גם כן שני ניסיונות שלא הצליחו, אבל עד שזה קורה, מבחינת החוק היבש הגרמני, מבחינת החוקה, המפלגה היא מפלגה לכל דבר. בחוקה הגרמנית, אגב, גם כל המפלגות מחויבות להתנהל, הסדר הפנימי שלהם חייב להיות דמוקרטי. זאת אומרת, אנשים שאומרים לי היום, אבל ה-AFD, הם לא אומרים אמירות נאציות, כן, כי זה לא חוקי היום, והם לא, הם מתנהלים בדמוקרטיה, כן, כי אחרת הם ייפסלו. זאת אומרת, הם פועלים...
זאת אומרת, הם מכירים את הכללים ועובדים בשביל לקיים אותם, וככה הם שורדים.
בדיוק.
יפה, אוקיי, אז סגרנו את הפינה הזאת, ויש איזה שני נושאים שאני ככה רוצה לגעת בהם, לא בהרחבה יתרה, כי אנחנו בכל זאת צריכים לחוס קצת על המאזינים, ולא לגלוש יותר מדי. המעמד של גרמניה באירופה, זה נראה בשנים האחרונות, במידה מאוד מובהקת, לפחות מתבונן מהצד, כישראלי, כאדם ערבי, צורי חדשות וכו', שכמעט כל דבר שקרה, למרות שזה מתקיים בבריסל, כן, המועצת האיחוד האירופי, גרמניה היא ה-loud and clear voice. זאת אומרת, מה שמרקל הובילה, מה שגרמניה מבחינת הכלכלה שלה, שהיא הכי חזקה באירופה, והמסה של, 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 של האוכלוסייה, וההובלה של קליטת הפליטים, המאגרים, כל מה שדיברנו עליו, וכמובן הרקע ההיסטוריה מאוד מאוד עשיר לכל הכיוונים, האם באמת גרמנים שחיים שם, המפלגות הפוליטיות, מעבר למרקל כמובן, האם זה באמת התחושה שאתם סוג של מעצמה אזורית? אתם, אני מדבר אליך, כן, אתה שם גרמניה כבר, אתה כבר כמה שנים טובות שם, אבל אתה בוודאי מבין את הלך הרוח, האם זה באמת מורגש כמו שזה נראה מבחוץ, או שמבפנים הדברים נראים קצת אחרת?
שזאת עובדה, גרמניה הכלכלה הכי חזקה אולי באיחוד, גם מבחינת כמות תושבים, ההשפעה של הקנצלרים, מרקל וקנצלר לפניה, הייתה המכרעת באיחוד, זה לא משהו שאני לא חושב שמישהו יכול להגיד אחרת.
כן, אבל זה גם בא עם אחריות, זאת אומרת, כל דבר שגרמניה עושה ברמה של נניח ההסכם מול איראן, או היציאה מההסכם של ארצות הברית, של ההסכם מול איראן, היחסים בכלל בין אירופה לארצות הברית, בין אירופה לסין. גרמניה נמצאת בתוך התווך הזה שם, וגם עם הספקת נשק, אנחנו מדברים על צוללות, מדברים עם ישראל צוללות, מדברים עם מצרים צוללות, יש תעשייה גרמנית עצומה בכל התחומים שאפשר לעלות על הדעת, שזה מדהים שאנחנו מדברים על תעשיית נשק גרמנית, זאת אומרת, מי היה מעלה על דעתו את הדבר הזה לפני 50 שנה, שזה יהיה שוב סיפור לגיטימי, כן? אז האם גרמני ממוצע מרגיש שהוא חי במעצמה, זאת אומרת, הוא חלק ממעצמה? נדמה לי שזה, באירופה הדברים קצת נראים טיפה אחרת, אולי, אבל תקן אותי, אני לא יודע להגדיר את זה עד הסוף.
שאלה מעניינת. תראה, גם בחברה הגרמנית יש תפיסות שונות, למשל עכשיו משרד החוץ הולך לעבור למפלגת הירוקים, שהביאו התנגדות מאוד חריפה למכירת נשק למזרח התיכון, לישראל, שינו את עמדתם לקראת הבחירות. אין מדינה שיש לה יותר יוזמות אזרחיות וארגונים שפועלים בשאר העולם, אולי חוץ מגרמניה, אני לא יודע, יש המון קרנות לכל המפלגות שיש להם שלוחות במדינות שונות, מנסות לסייע בשיח בין ישראלים ופלסטינים, למשל באזור שלנו, באפריקה, צפון אפריקה, זאת אומרת, הם כן מכירים, מרגישים איזושהי אחריות לגבי עוולות שמתרחשים בעולם, מתרחשות בעולם.
אוקיי, אז אחרי שקצת הלכנו סביב הנושא הזה, בוא נדבר טיפה על הפן שלנו, הפן הישראלי. אני יושב בישראל, אתה כבר כמה שנים לא, אז אתה אולי יכול לנסות לייצג את הגישה בצד השני. דיברו במשך שנים על היחסים המיוחדים, על שגרמניה לעולם לא תמכור או לא תאפשר לאיזשהו אויב פוטנציאלי של ישראל להצטייד בנשק שיהיה שובר שוויון, או על הסיפורים הידועים. אני לא מדבר כבר על הפיצויים ועל התמיכה הכלכלית משנות ה-50, נניח לזה כרגע. האם אותם יחסים מיוחדים, האם הקשר שהיה הוא כמעט אינטימי בין מרקל לראשי הממשלה, שזה כמעט כמעט לכל אורך הדרך היה רק אחד, אבל בכל זאת, בין הממשלות, בין הנציגים השונים, משרד החוץ, שגרירים וכו', זה הולך להימשך אותו דבר, או שיש ניצנים של שינוי, לא חשוב לאיזה כיוון, איך אתה רואה את זה?
אני חושב שבגרמניה תמיד נזהרה, כשזה הגיע לביקורת כלפי ישראל, כלפי מדיניות ישראלית, תמיד הייתה זהירות מסוימת, כי זכות הקיום והביטחון של ישראל הוא חלק מהשטאץ רזון של גרמניה בעצם. כל המפלגות, גם אגב בהסכם הקואליציוני, המפלגה שעכשיו תיכנס לתפקידה, זה גם נמצא בהסכם הקואליציוני, שביטחון ישראל הוא חלק מהמהות וסיבת הקיום של גרמניה בעצם. אני לא קשה לחזות איזשהו שינוי בנושא הזה, אני חושב שיכולה להיות שחיקה אולי, שאם מדינת ישראל תמשיך, אז היה חוק ההסדרה שהרגיז את הגרמנים.
כן, אבל אתה יודע, גם הירוקים עכשיו הולכים להיות, בכלל, השמאל בגרמניה, או השמאל באירופה באופן כללי, באיחוד האירופי, היה קצת פחות נלהב לתמוך אוטומטית בכל מה שישראל עושה. למשל, בסיפור של הכיבוש, בסיפור של השטחים.
השמאל באירופה אולי אתה צודק, בגרמניה זה משתנה, יש הרבה גופים שהם הרבה יותר שמאלה, למשל האנטי-דויץ', השמאל הרדיקלי, אנטי-לאומיות, שהם בעצם תומכים בלאומיות ישראלית, לא מוכנים לשמוע ביקורת על ישראל, מרגישים שאין זכות בכלל לבקר את ישראל, מפוצצים אירועים
שיש... והם שמאל, אתה אומר.
שמאל רדיקלי, אנטי-דויץ'.
שזה קצת מוזר, זאת אומרת, כמו שאמרת, באירופה השמאל כמעט לכל אחד דרך מזוהה עם, לא יודע אם אנטי-ישראליות, אבל לא שום קבלה אוטומטית של כל מה שאנחנו עושים, ממש לא.
כן, אז תראה, ביקורת הייתה בעדינות, ואני מניח שיכולה להתגבר כשמפלגות שמאל נמצאות בעמדות מפתח, אבל התפיסה הזאת שהאחריות על ביטחון ישראל והזהירות כשמבקרים את ישראל, אני חושב שהיא מאזנת את כל הדברים, אני לא רואה בעיה בזה שמבקרים את ישראל, כן. אבל זה יכול לקרות, יש שחיקה מסוימת.
הבנתי. וקצת משהו ברמה האישית, לא האישית האינטימית, אבל האישית כישראלי, כבן אדם שעבר לגור במזרח גרמניה, צריך להגיד, אתה עברת לגור בלייפציג, שזה חלק מהמזרח, אתה חי שם כבר, כמה זה, 7-8 שנים בערך?
8
שנים. אתה מרגיש עדיין ישראלי, אתה כבר מתחיל להתאמה ולהרגיש משהו אחר, אני לא יודע אם גרמני, זה, 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 זה קבעת את ביתך שם, או שאתה עדיין מרגיש כמציץ, כמישהו זר? איך תחושת החיים בתוך הדבר הזה למשך שנים?
האם קבעתי את ביתי פה, זו שאלה שאני בכוונה לא מתמודד איתה, כי יש לי את הפריבילגיה, יש לי שתי אזרחויות, okay. יכולת שאני אבחר לחזור, יכולת להישאר, כרגע אני לא מחליט לטווח ארוך. אני, בהרבה מובנים אני כן מרגיש פה בבית, בהרבה מובנים אחרים קצת יותר קשה, יש פה באזור גם הרבה נאונאצים, ומאוד מאוד קשה להרגיש בבית במקומות כאלה, אבל בגדול, לייפציג אגב היא סוג של, אמנם גם פה יש ימין קיצוני ונאונאצים, אבל היא סוג של אי בתוך סקסוניה, שהיא הרבה יותר חומה, הרבה יותר נאצית בעצם.
יפה, אז תשמע, זה היה קצה המזלג, אני... לא יצאתי מבין גדול בגרמניה מתוך השיחה הזאת, אבל בוודאי הרבה יותר מאשר לפני שהתחלנו אותה. נעקוב ונראה איך את ההשפעה של הממשלה החדשה, ואיך הדברים הלכו והתקדמו גם ברמה הפנימית, גם ברמה הבינלאומית, גם מול ישראל. ואתה תמיד מוזמן, אתה יודע, כשיהיו אירועים, כשיהיו דברים, גם כדרך שגרה, עם אתה יודע, סיפורים יפים או סיפורים מעניינים, ובאמת תודה, תודה על הזמן שהקדשת לי.
תודה רבה לך, היה כיף.
אני שמח.
התמונות המוכרות ואהובות בהיסטוריה של הספורט בכלל והספורט האמריקני בפרט היא זו של ג'סי אוונס על הפודיום במשחקים האולימפיים של שנת 1936 שנערכו בברלין, גרמניה. המשחקים ששוחקו ועוצבו כשיר הלל לעליונותו של הגזע הלבן, הארי, על פני כל גזע אחר הוכתמו מבחינת ההנהגה הנאצית בדמותו של אדם שחור שהשיג 4 מדליות זהב בריצה וקפיצה. הישג שלא שוחזר עד אולימפיאדת 1986 בלוס אנג'לס. ג'סי אוונס שימש סמל לעליונות האדם על פני הגזע, למלחמה נגד הגזענות ולמלחמה של מדינות הברית מול מדינות הציר במלחמת העולם השנייה. אוונס, האדם, האטלט, הפך למיתוס. אך מי היה האדם שמאחורי המיתוס ומה הראה שחזר עטור תהילה מברלין?
Growing up in the early 60s during the civil rights movement, he was definitely an inspiration. Watching Jesse Owens, you know, the old films were always just, you know, chilling when you watch those victories.
He was someone who gained his fame at a time just on the cusp of the transformation of American life from its medieval segregated past to something that has been indisputably better.
ג'יימס קליבלנד אוונס, שכונה ג'י-סי ומכאן ג'סי, היה ילדם העשירי של הנרי ומרי אמה אבנס באוקוויל, אלבמה. כחלק מהמיגרציה הגדולה של תחילת המאה ה-20, שבמהלכה היגרו מיליוני שחורים ממדינות הדרום למדינות הצפון, נדדה משפחתו של אוונס לקליבלנד, אוהיו, בתקווה לשפר את מצבם הכלכלי לעומת המצב באלבמה, שם לא יכל אדם שחור לעסוק בסוגים רבים של עבודות. אוונס גילה כישרון וחיבה לריצה וצד את עינו של מאמן האתלטיקה בבית הספר בו למד, ואותו מאמן אפשר לו להתאמן בבקרים, מאחר ואחרי הלימודים נאלץ אוונס הצעיר לעבוד כדי לסייע למשפחתו.
Now you are a great believer in the fact that anyone can do anything if they just set their mind to it.
Well, Sherry, I think that everybody should have a dream of where he wishes to go. And then you begin to set about how to reach that dream. I think that we must have a dream, and dreaming about these things, you have to have enough dedication to it, enough determination. There must be discipline, self-discipline within it, and sacrifices to be made. And then, too, I think it's the attitude in which one assumes in being able to reach that dream.
ג'סי אוונס התקבל לאוהיו סטייט יוניברסיטי והפך להצלחה בקנה מידה לאומי, כשהוא מנצח 8 תחרויות ארציות. עם זאת, נאלץ אוונס להתגורר מחוץ לקמפוס במגורים שיועדו לשחורים בלבד, לסבול מהפרדה גזעית בכל מקום אליו הגיע, ואף לעבוד למחייתו מאחר והקולג' סירב לתת לו מלגה ספורטיבית. ב-25 למאי 1935, במסגרת יום תחרויות של הביג 10, שבר אוונס 4 שיאי עולם ביום אחד, 3 מהם הושגו במרחקים שנמדדו ביארדים ולא במטרים, ועל כן לא נחשבים כאלה שכיום נספרים רשמית, אולם שיאו בקפיצה לרוחק, 8 מטר ו-13 סנטימטרים, החזיק מעמד עד לשנת 1960, והוא עדיין נחשב בין 10 התוצאות הטובות בהיסטוריה.
You've got, you know, people like Joseph Goebbels, the Nazi propaganda minister, looking at Jesse Owens, and he says, you know, quite openly, I think it's unfair to have people like Jesse Owens competing, because you might as well have deer or gazelle on your team.
Jesse Owens wins in 10.3 seconds, equaling the world record. And now he can breathe.
בזכות יכולתו נשלח ג'סי אוונס כחלק מהסגל למשחקים האולימפיים בברלין 1936, למרות התנגדות עזה, בעיקר מצד הארגון NAACP, שפעל בעד זכויות שחורים מאז תחילת המאה ה-20. מאחר והחשש היה שהשתתפות אתלטים שחורים בסגל תיתן לגיטימציה למשטר הנאצי, היו מן הארגון שהתנגדו להשתתפותו של אוונס. אוונס עצמו בתחילה קרא להחרמת המשחקים, אם התברר שאכן ישנה אפליה בגרמניה נגד מיעוטים, אולם הסיר את הדרישה בשל החשש שקריאה כזאת תתפס כלא אמריקנית. דווקא בגרמניה היה אוונס נחשב מאוד כאטלט, ואפילו מייסד חברת אדידס נתן לו נעלי ריצה כצעד פרסומי. בניגוד למיתוס, היטלר עצמו לא נהג להתייצב לטקסי חלוקת המדליות, ולכן לא היה רגע שבו עמדו השניים זה מול זה. מאחר ולא הורסים סיפור טוב עם עובדות, התקשורת בארצות הברית פרסמה דיווחים על מפגש בו הצורר הנאצי נאלץ להביט באוונס על הפודיום, לסרב ללחוץ את ידו, ואפילו פורסם תיעוד שבו נאלץ היטלר להצדיע לג'סי אוונס.
ג'סי, what was your biggest thrill in Germany? Well, Bill, the biggest thrill in Germany was when I won the 100-yard dash and an American flag went up and they were playing the Star Spangled Banner.
Will you turn professional?
Turn professional, I do not know. As I said before, I have another year in school and I haven't any plans about turning professional whatsoever.
ג'סי אוונס חזר כמנצח הטור תהילה לאומה מלאת גזענות. ארבע מדליות והפרסום בו זכה לא שינו את מעמדו באותו אדם שחור. בשל בחירתו לחזור לארצות הברית מיד לאחר האולימפיאדה, בתקווה לנצל את הפרסום ולהשיג מספר חסויות, שלל ממנו הוועד האולימפי האמריקני את סטטוס החובבן שלו, ובכך סיים את הקריירה הספורטיבית של אוונס באחת. כשהזמין הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט את המשלחת האולימפית לבקר בבית הלבן, לא נכלל אוונס ברשימה. אוונס פתר זאת במשפט, לא הוזמנתי על ידי היטלר ללחוץ את ידו, ולא הוזמנתי על ידי הנשיא שלי ללחוץ את ידו. לפרנסתו נאלץ אוונס להתחרות בריצה מול סוסים, ולעבוד כמתדלק, שרת, ולבסוף לנהל חנות לניקוי יבש עד שפשט רגל. בשנות ה-50 עלתה מעט קרנו של ג'סי אוונס, והוא החל לשמש כשגריר של רצון טוב במדינות כמו הודו ומדרום מזרח אסיה, והוא המשיך לעסוק באימון ובפעילות ציבורית עד למותו בגיל 66 מסרטן ריאות. לפני מותו עוד הספיק לשלוח לנשיא דאז ג'ימי קרטר בקשה שלא להחרים את המשחקים האולימפיים במוסקווה בשנת 1980, בטענה כי הרוח האולימפית מצויה מעל המלחמות.